ביום חמישי, אור לכף א' באדר ב', כן? שבת פרשת שמיני, שבת פרה. אני היום, ככה בשונה ממנהגנו, רוצה לפני השיעור לומר כמה דברים על רבי אלימלך מליז'נסק, שהיום באמת כף א' באדר, יום פטירתו, יום ההילולה שלו. הרצון שזכותו תגן עליהם. רבי אלימלך מליז'נסק, הוא חיבר את הספר שאנחנו מכירים, נועם אלימלך. אבל למעשה קראו לו רבי אלימלך וייסבלום. זה היה השם שלו. רק כולם רגילים לקרוא לו נועם אלימלך בגלל הספר. הוא נולד בכף א' באדר, ונפטר בשנת תפקוף ממזיין. יש מי שאומר שנפטר בתפקוף ממבב, זה לא כל כך עקרוני. מי הוא? מי היה נועם אלימלך? שהוא היה כל כך גדול, עד שאמרו עליו שהוא הבעל שם טוב השני. ככה אמרו עליו. רבי אלימלך נולד במקום שנקרא לופוחי, משהו כזה.
בפולין?
בגליציה, כן.
לופוחי?
כן, משהו כזה. להורים שהיו מעשירי הכפר. יכול להיות. ההורים היו עשירי הכפר.
כבר בפולין.
כן. ההורים שלו היו עשירי הכפר. והיו לו שבעה, להורים שלו היו שבעה בנים. שניים מהם, אנחנו מכירים טוב מאוד. זה שני האחים הקדושים. רבי אלימלך ורב זוש. עכשיו הם בצעירותם. הם היו שני אחים, רב זוש היה אח של רבי אלימלך. כבר כשהם היו צעירים הם התמסרו לתורת הארי הקדוש. במשך מספר שנים עשו גלות על כל מנהגי ההסתגפויות והתעניות. שניהם היו תלמידים של רבי דוב בר מזריץ', המגיד הגדול. הוא זה שהמשיך את הבעל שם טוב. וכשהחסידות התפשטה הסתפקו גם הם אליה. אבל למרות העדויות על סיגופים של רבי אלימלך, הוא אמר לחסידיו שלא ינהגו בסיגופים. כי כשל כוח הסבל לסבול התענויות והסיגופים, ואין אפשרות להגיע לשלמות על ידיהם, כך הוא אמר, החסידים שלו. אחרי שהמגיד הגדול נפטר, אז רבי אלימלך נעשה ראש ומנהיג של כל חסידי גליציה. והוא התיישב בעיר ליז'נסק, שבאותו רגע נעשתה בזכותו למרכז חסידי גדול. הנועם אלימלך החדיר בלב השומעים את הצורך לעשות תשובה שלמה. הוא הרבה להטיף בצורך בלימוד תורה, בהימנעות מסיגופים. ועל פי אחת המסורות, הוא גם רצה לעלות לארץ ישראל, והיה בדרך עד שהגיע לאחד הערים הסמוכות, לעיר ברודי. שהייתה כנראה מרכז.
ברודי?
ברודי. או ברודי, אני לא יודע.
ברודי.
ברודי, כן. המנהיגות שלו נתקלה בהתקפות קשות של המתנגדים. והוא כותב, הנני נרדף מגדולי הדור תפארת ישראל. כלומר, הוא לא כועס עליהם, מכנה אותם בשמות, הוא קורא להם תפארת ישראל. אבל למרות זאת, ההשפעה שלו התחזקה, ובין תלמידיו היו עשרות רבנים וראשי קהילות, וההערצה שהריצו לו אותו צדיקים וחסידים הגיעו לממדים חסרי תקדים אז במובנים של אותם ימים. רבי ישראל מרוז'ין, הצדיק מרוז'ין אמר עליו, שתי ידיו היו כלוחות הברית בקדושה, עשר אצבעותיו עשרת הדיברות. עד כדי כך. לפני השואה היו הרבה אנשים באים לקבר שלו. א', משום שהוא הבטיח שכל מי שישתתח על קברו הוא יבשע בכל הישועות ולא ימות בלי תשובה. ובני העיר ליז'נסק התפרנסו מהאורחים שבאו לקבר. הקימו אכסניות, כמו שאנחנו רואים היום באומן, דוכני מחירות, וכל פעם כשהיו מגיעים לחפה לפדר, יום הפטירה, היה שם מה שנקרא הילולה רבה. הספר שלו, נועם אלימלך, יצא פעם הראשונה לאור בעיר לבוב, בשנת תפקוף ממחת. והוא הופיע לאחר מכן יותר מ-50 מהדורות, ששוב ושוב ושוב הפיסו אותו. הוא כותב שם, יש מי שכותב עליו, מבוא, על רבי אלימלך, ויש שם ליקוטי שושנה בספר שלו, ספר איגרת הקודש, הנהגות האדם, צטל קטן, ותפילה קודם התפילה, שהוא חיבר ותנהיג. למעשה, הספר הזה כולל את כל משנתו של רבי אלימלך, אבל הוא עשה את זה בחוכמה גדולה, והוא שילב אותם בשיחות של הפרשיות השבוע. שהוא היה אומר את זה בסעודה השלישית כל שבת, וזה למעשה מהווה אחד מספרי היסוד של החסידות בכלל. ומצד אחד הוא בולט בפשטות, מצד שני יש בו עמקות גדולה מאוד. את הדברים שנאמרו בשבת, אי אפשר היה לכתוב בשבת, אבל מי שהיה כותב את זה, היה בנו, שלמחרת היה כותב מהזיכרון מה שאבא שלו, ברוכים הבאים, מה שאבא שלו אמר, ומביא לו ביום ראשון, אחד מכל אחד, קחו, הביא לו ביום ראשון כדי שיעבור על זה. ורבי אלימלך מסופר עליו שהוא קרא מה שהבן שלו כתב, שהוא אמר, הוא לא ימי שזה הוא אמר. הוא אמר, כנראה שזה לא ממני, אלא מלאכים ושרפים אמרו את זה. לא, אני לא ברמה הזו. דרך אגב, שתדעו, שרבי אלימלך התנגד להדפיס את הספר שלו כל ימי חייו, מכל מיני סיבות שלו, למרות שהרבה מאוד ביקשו ממנו. בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי כותב על הספר נועם אלימלך, הוא אומר כך, שהוא הרי חיבר ספר התניא, הוא קרא לספר התניא ספרם של בינונים. ולמה? משום שנועם אלימלך, הוא אמר, הוא ספרם של צדיקים גמורים, לכן התניא זה רק ספרם של בינונים. הבן של המגיד מקוזניץ' העיד שלא נכנס לקדושת שבת לפני שהוא היה מביט בספר של נועם אלימלך. רבי מנחם מנדל מרימנו, הוא אמר שהוא יכול היה להבין מה כתוב בספר נועם אלימלך רק אחרי שהיה טובל בערב שבת במקווה, רק אחר כך הוא היה לומד ומבין משהו. רב שלמה מאוזרוב אמר לבן שלו, תחזיק את הספר הזה בתוך הטלית והתפילין, ולא תיסע לשום מקום בלעדיו. אבל אנחנו רואים שבאמת היה אדם ענק, גם לדעת גדולי ישראל. לדעת החסידים, יש מי שמכיר את הספר נועם אלימלך, יודע שיש בספר מקומות שיש שם כוכבים, סימול של כוכבים. למעשה החסידים מספרים שכל מקום שמופיע כוכבים כאלה זה סימן שבאותו תורה שנאמרת שמה נאמרה על ידי כך שרבי אלימלך עשה עליית נשמה או היה לו גילוי אליהו, אז הוא סימן את המקום. ויש סגולה ידועה שהספר הזה עוזר, מסייע לנשים שצריכות ללדת וקשה להם, והיו אנשים, הספר נועם אלימלך
שקיבל, הוא היה שם, הוא קיבל, כן. קמיה כזה, וזה סגולה, אמרו לאישה ש...
נועם אלימלך. כן. שמים בדרך כלל את הספר הזה, יש מינה כזה, לשים אותו מתחת הקרית של היולדת שמקשה על הלדת. למעשה אפשר להגיד שרבי אלימלך הוא אבי הזרם הגליצאי פולני שבחסידות. ואצלו התגבשו יסודות של השגה ועבודה, לא עוד איזה ברור של קבלה חסידית, ולא איזה ויכוחים עם מתנגדים, אלא תורה חסידית טבעית, שהיא מהירה לאדם את הדרך בחיים ובמעשים, בתפילה, בהתלהבות, בדקות וענבה. זה שיטתו של רבי אלימלך. הוא לא התווכח עם אף אחד. לכן מושג הצדיק תופס מקום מרכזי אצל רבי אלימלך. על פי תפיסתו, מה התפקיד של הצדיק? התפקיד של הצדיק זה להרבות אהבת ישראל. כל תפקידו בעולם זה להשפיע טוב לסביבה שלו, לתת להם שמחה, לעם ישראל. והצדיקים צריכים לדאוג תמיד לכלל ישראל, מפעלים בעבורם, ולעורר רחמי שמיים. אחת הדוגמאות שנבין, זה לא קשור לרבי אלימלך, אבל מסופר על הרבי מויז'ניץ, שהיה לו בת חולה מאוד, מצב קשה מאוד, ובאו אליו, ביקשו שיתפלל. הוא התפלל והתפלל והתפלל, ואחרי זמן, לא פשוט, לקח זמן, באו והודיעו לו שהיא הבריאה, שהיא מתרפאת. ברוך השם הסכנה חלפה. ואז הבן שלו פתאום ראה שהוא מתחיל לבכות. הוא בוכה. אמר לו הבן לאבא, למה אתה בוכה? הבת שלך ניצלה. בזכות התפילה שלך. אז הוא אמר, אני לא בוכה על זה. אני בוכה על משהו אחר. כל ימי חשבתי שכשאני מתפלל על יהודים שיהיו בריאים, שאנשים באים ומבקשים ממני, אני כל כך אוהב אותם, עכשיו התברר לי שאני אוהב את ביתי יותר. על זה אני בוכה. כלומר, הצדיק ראה את עצמו לא שייך לעצמו אלא לכלל. וכשהוא הרגיש שזה לא ככה, הוא התחיל לבכות. הוא פספס כביכול את כל היעד שהוא חשב עליו. הוא מצא את עצמו נופל. לא במדרגה שהוא חשב שהוא נמצא. על זה הוא בכה. כלומר, רבי אלימלך זה שיטתו. הוא למעשה הפך את הצדיקות מעזית. כלומר, לא איזה מין מדרגה שהיא גבוהה וקשה להגיע אליה, אלא לפי שיטתו של רבי אלימלך מליז'נסק, זה הצדיקות היא מושג מודרני, שהמטרה שלו להעמיד את הצדיק במרכז החיים של החסיד. כלומר, כל צורכי האדם, החסיד, כל יהודי שיבוא אליו, חיים חומריים, חיים, בריאות, פרנסה, בנים, כל הדברים הגשמיים נמשכים מן השמיים דרך הצדיק. כך הוא אומר. אבל אני מצטט מה שהוא אומר. על ידי מעשיו הקדושים יכול הצדיק לבטל כל הגזרות מישראל כאשר יגזור הקדוש ברוך הוא מקיים דבריו. שיש פסוק שאומר, לומדים את זה, אבל לומדים את זה בתלמוד, שהצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. המשפט האחרון הוא משפט מפתח בחסידות מאז. שצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהצדיק גוזר. לכן, המילה צדיק למעשה, אנחנו מוצאים אותה הרבה מאוד בדרשות של רבי אלימלך. כל מיני צורות. יש יותר מאלף פעמים המילה צדיק בדברי התורה שלו, בספר נועם אלימלך. ולמעשה, יש 80 כינויים שונים לצדיק בספר. החסיד גם חייב לסייע לצדיק, החסיד חייב לסייע לצדיק, לתמוך בו. והצדיק צריך את זה, למה? משום שעל ידי כך נאחזים כל תפילות ישראל באותה תפילה ונענים כל ישראל בזכותו. כי הצדיק היה לוקח את הכסף ועושה עם את הצדקה, לא בשבילו אלא מפזר לעני. לכן זה כאילו כל ישראל אחוזים בדבר הזה. שיהיה לברכה מקום לחול עליה, ולא באוויר. רבי אלימלך מייחס חשיבות רבה למידת הענווה, כמידה חשובה ביותר בחיי האדם. והוא אומר שמקור השפע של הצדיק זה בענווה האמיתית של הצדיק. כך הוא אומר. הצדיק אינו מוצא בעצמו שום מעלה כל ימיו. הוא לא רואה בעצמו כלום, להפך. אנחנו יודעים שכך היה מרגיש רבי אלימלך, גם שהיה עושה גלויות, היו מרביצים לו, הוא לא בכלל. לא אמר, רגע, אבל אני הצדיק, אני רבי אלימלך, לא כלום. מי? אני סתם אלימלך. ואימך, חסר לאימך בשוק? לא חסר לאימך בשוק. ובאחד המכתבים שלו הוא חותם, כל דברי האיש העלוב המונח תחת כפות רגלי הצדיקים. כך הוא חותם. והוא כותב עוד, ולכולם אשר אהובים וברורים בעבודת השם יתברך, אחוד קידה, ומצפה לשרתם בגן עדן, אם יניחו אותי לשם. כלומר, אני בכלל לא יודע אם אני אגיע לשם, ואם הם יסכימו שאני אשרת אותם. עד כדי כך הוא לא חשב שהוא במדרגה, שהוא שווה משהו. יש במשנתו של רבי אלימלך, שוויון מוחלט בין שני מושגים שבחסידות אנחנו מוצאים אותם קצת שונים זה מזה. יש אהבה ויש יראה. אצל רבי אלימלך זה אותו דבר. הוא אומר שהעבודה להשם יתברך היא על ידי אהבה ויראה. הוא עוד אומר, זה בלתי אפשרי שישוב מיד מאהבה, נכון, במדרגה גבוהה, אבל זה צריך להיות בהדרגה. מתחיל ביראה ומיראה בא אל אהבה. כלומר, זה אותו דבר, אלא שזה תחילת הדרך וזה סופה. אבל זה אותו עניין. בהנהגות האדם, רבי אלימלך אומר, לא יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו. שאדם לא יהיה כזה בבית, כועס, כולם פחדים ממנו. ולא יקפיד שום הקפדה בתוך ביתו. ויהיו דבריו בנחת עם בני האדם. אם משבחים אותו, ילך בזריזות, יברח משם. אם היה מישהו משבחים אותו, וכולי, יברח משם. ויצער את עצמו, ויגיד, מה זה שמשבחים אותי כך ואין בי? אילו היו מכירים אותי בשפלותי, ושטויותיי, ומעלליי ומעשיי הרעים, ואיך אסע פניי לפני הבורא יתברך שמו, שהוא יודע ורואה מעשיי בכל עת ורגע, ואף על פי כן הוא מרחם עליי בכל דבר. כלומר, כל כך רואה בהנהגה של האדם, בענווה, יסוד מרכזי בלהיות יהודי כמו שצריך. טוב, אנחנו נתחיל לצמצם ולסכם, כי על רבי אלימלך אמרו שהוא הרבי של כל הרבס. רבי של הרבס. אבל השם טוב השני, והיו אומרים ששורשו, שורש משפחתו בדוד המלך. שם הוא יצא. מעניין שהחסידות לא יוצרת, לא יצרה בעבר יצירות חדשות בתפילה. כן, לא כתבו תפילות חדשות, חוץ מהתפילה, קודם התפילה של רבי אלימלך, שזה מופיע בסידורים. והשיר של רבי אהרון הגדול מקרלין, יא יחשוף נועם שבת. זהו. שני חיבורים חדשים שהתחדשו על ידי רבס, על מורים שנכנסו אל תוך התפילות. יש כל מיני סיפורים על רבי אלימלך. אחד הסיפורים זה רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא. שמסופר שהוא הזדמן פעם לבית אחד של רב מתנגד, שהיה שחר מסנגדי. ושאל אותו הרב המסנגד על הספר נועם אלימלך ועל המחבר, מי זה? וראה שמרוב זלזול של אותו מסנגד, הספר נועם אלימלך היה מונח מתחת הספסל והרב ישב על הספר. ענה בעל התניא ואמר לו, אני אצייר לפניך מי זה המחבר. ואז תבין מי זה. גם אם היית לוקח את המחבר, את רבי אלימלך מליז'נסק, והיית מניח אותו מתחת הספסל ויושב עליו, הוא לא היה אומר כלום. כמו שהספר שותק. זה רבי אלימלך. אתם תופסים מה דרך היה, איך תפסו מרבי אלימלך? טוב. מסופר גם שפעם אחת אמר רבי אלימלך לאנשי שלמה, מקורבים אליו, אמר להם, בניי לא יהיו רבנים ולא עשירים. והם יחזרו על הפתחים. ואם לא יהיו ראויים מעצמם, לא ייתנו להם. כך אמר לילדים שלו. ואז הבת שלו באה ואמרה לו, אבא, אני לא רוצה בזה. אני לא רוצה להיות כזה. אז אמר לו, טוב, אם ככה, אז עד ובניי יחתיו עשירים, וייצאו ממך רבנים. וכך היה. בוא נראה מי התלמידים שלו. רבי אלימלך. החוזה מלובלין. המגי מקוזניץ. רבי מנחם מנדל מרימנוב. האוהב ישראל, רבי יהושע אשל מאפטה. רבי קלונימוס קלמן. הוא בעל המאור ושמש. ועוד הרבה הרבה גדולים, עצומים בחסידות. הם היו התלמידים שלו. הוא נפטר בליז'נסק, כמו שאמרנו, בכ"א באדר. הוא השאיר שלושה בנים. רבי אלעזר, שהוא החליף אותו בליז'נסק, רב ליפה, מהמלניק, שם של מקום, שהוא כתב ספר שנקרא אורח לחיים, ורבי יעקב, שהיה רב בעיירה, שאני לא יודע אפילו לקרוא את השם שלה, והבת שלו, שהתפרסמה בידיעותיה העצומות בתורות של אבא שלה. והרבה באים אליה לשמוע דברי תורה מאבא שלה. היא זכרו ברוך וזכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל. היום יום פטירתו, יום הסתלקותו. אז שיעמוד ויתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיוצאנו מן הגלות הזו. ויחזירנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו נעבור לשיעור פרשת השבוע, והשיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת שמונת הקדושים, יוחאי בן טוביה, השם ייקום דמו, יונתן יצחק בן שמואל דרור, השם ייקום דמו, שגב פניאל בן הרב אלישיב, השם ייקום דמו, אברהם דוד בן נפתלי, השם ייקום דמו, נריה בן יצחק, השם ייקום דמו, יונדב חיים בן צמח, השם ייקום דמו, רועי אהרון בן יעקב, השם ייקום דמו, ודורון בן מקנות, השם ייקום דמו. אנחנו גם נתפלל לרפואה, רפואת הפצועים, נפתלי בן גילה רחל, שמעון יחיאל בן תירזה, נדב אליהו בן הדסה, שמעון בן רות, ואליהו בן מרים, וגם כן לרפואת האישה צביה בת לבנה, לרפואת אמיר בן רחל, לרפואת מלאכי בן דינה רבקה, לרפואת מיכל בת מרים, יעל בת מרים, ואביטל בת מרים, בכללות כל חולי עמו ישראל, ויהי רצון שכולם יבואו וישובו אל איתנם הראשון, כל אחד כפי צורכו. אנחנו בפרשת השבוע, פרשת שמיני, כמו שאמרנו, פרשת פרה, ונכנסים למעשה לפרשה השלישית בסדר הזיכרונות. אנחנו דיברנו על ארבע פרשיות. אנחנו יודעים שהפרשה הראשונה הייתה פרשת שקלים, והוא היה א' באדר, כמו שאומרת המשנה בשקלים, זכר שקלים, מכריזים על השקלים. היו מודיעים, רבותיי, קדימה, להכניס את הידיים לכיסים, להוציא את השקלים, מחצית השקל. כי בכסף הזה היו קונים קורבנות ציבור, והיו מחדשים כל פעם מניסן. לאחר מכן עברנו לעניין של זכור, לזכור את מצוות מחיית עמלק. והשבוע אנחנו נקרא פרשת פרה. מה העניין הפרה? להיטהר מטומאת מת. כי אוטוטו, פחות משלושה שבועות, שלושה שבועות למעשה, אנחנו אמורים להקריב קורבן פסח בבית המקדש, ואי אפשר להקריב בטומאה, צריך להיטהר. בפרשה שלנו אנחנו לא נדבר עכשיו על פרה אדומה, כי זה סיפור בפני עצמו, עמוק עמוק. מי יודע ומי יודיע, איך אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כמה ששלמה המלך היה רחב מכל אדם, סול הפרה האדומה עניינה לא הבין, אי אפשר להבין, עמוק מדי. משה רבנו ידע, חוץ ממנו אף בן אדם לא יודע להבין אותה עד שורשה. יודעים להבין, אבל לא עד סופה, עד שורש הדברים. לכן נתעסק בפרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע שלנו, תסתכלו בעלון לפניכם, כתוב הפסוק, ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה אליכם כבוד השם. טוב, הפסוקים כאן קצת מוקשים, יש קושיות, דברים לא ברורים. בואו נראה. אמר האדמור, זכותו תגן עלינו, הרי מילת ויקרבו אין לו פירוש. למה? תסתכלו מה כתוב. ויקחו את אשר ציווה משה פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. רגע, אבל הם כבר היו לפני אוהל מועד, כתוב ויעמדו לפני השם. אז אם הם עומדים שם, אז אני אתקרב, אני כבר שם, נכון? יש פה מילה כביכול שצריכה הסבר. מה זה ויקרבו? מה זה ויעמדו? אם הם שם לא צריכים להתקרב, אם צריכים להתקרב אז הם לא צריכים לעמוד, כי הם שם. לכן אמר הכתוב, אומר האדמור, שימו לב למה שכתוב בפסוק, ויעמדו לפני מי? לפני השם. למה זה חשוב? כי יש פסוק שאומר, חי השם אשר עמדתי לפניו. עכשיו, על מנת לבאר את הדברים הללו, הסבא קדיש המערי הביא משל. מה המשל? משל למלך שכעס על אשתו והוציא אותה, גירש אותה. עבר זמן והתרצה לה, חזר, היא ביקשה רחמים, החזיר אותה. מיד, מה היא עושה? האם היא מתנהגת כמו שהתנהגה בעבר? ודאי שלא, מיד הוא גרש אותה. מיד חגרה מותניה, אומר המדרש, המשל, וקשרה כתפיה, כלומר, לקחה עול על עצמה, והייתה משמשת אותו יותר מהרגיל. למה? כי אם זה היה כרגיל, אז הוא לא היה מחזיר אותה. היה מגרש אותה שוב. נכון? כך ישראל. כיוון שראו שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא לחפר על אבונותיהם. איזה אבון? העגל. כי המשכן בא כהפך העגל. מיד קרבו כולם בשמחה. ובאו ועמדו לפניו ברננה. כך אומר הסבא קדישא. אז אם ככה, מה המשל בא ללמד אותנו? סיבת היות בעל התשובה גדול מן הצדיק. אדם יכול לעשות לו עלינו דברים האסורים חמורים מאוד, ואז הוא מתרחק מאוד. איך אומר הרמב״ם? כשאדם רחוק, נקרא נזוף, נקרא סנו, וכשעושה תשובה נקרא אהוב, נקרא קרוב. לכן, הגמרא אומרת בברכות, שבאותו רגע שהאדם שב אל הקדוש ברוך הוא, מתגבר בו הטוב לעשות את כל מעשיו לשם שמיים. בשמחה גדולה ובזריזות עצומה, יותר מצדיק גמור, שכל הזמן אותו דבר עושה את הדברים, אבל הוא עושה אותם במדרגה אחרת. וכולנו יודעים שבעלי תשובה בהתחלה, תחילת דרכם, הם אש שלהבת. עכשיו, ככה, זה כדרך הנראה לכולם. דבר ברור, שכל הדברים כשמרגישים את ההפך מהם, אזי מתגבר כוח האדם מאוד. אם אני רוצה לעשות משהו שאני מאוד רוצה אותו, ואני מתגבר על איזה עניין שהוא מנגד לו, אז אני עושה אותו מהר, בהתלהבות, ניצחתי. לכן אמר במשל חגרה מותניה, שהכוונה היא לימוד התורה וקיום המצוות, וקשרה כתפיה שרמז לדעת בידיעת אהבה ויראת השם יותר מאשר היה בידיה בעבר, כי המלך הוא קודש בריך הוא. כלומר, זה לא רק לבוא, אלא גם באופן מעשי לפעול יותר ממה שהיה עד עכשיו. זה תשובה. ומכיוון שכבר הביאו את קורבנם, כבר הביאו את הקורבנות, והארון הכהן יקריב אותם, אז מה יש להם עוד לעשות? אלא זה מה שאמר להם משה בפסוק, זה הדבר. מה זה זה הדבר? שעשיתם את העגל ביצר עבודה זרה. והכוונה הייתה שעל ידי העגל הזה יחול עליכם שפע קודש משמי מרום. כי באמת רוב המפרשים אומרים שהעגל לא היה תחליף לקודש הבריחו, אלא תחליף למשה רבינו, צינור השפע, כמו שראינו אצל רבי אלימלך. הצדיק הוא צינור השפע, דרכו הכל עובר לעולם. וזה הדבר אשר ציווה השם תעשו, שתקיימו כל אשר ציווה השם בשמחה וטוב לבב. ועל ידי עשיית המצוות של הקדוש ברוך הוא, יחול על ידיכם השפעות של אור אינסוף בכל עניין ועניין, בכל מעשה ומעשה. רק שיהיה בשמחה. ומתוך שהרצון והמחשבה יחד עם המעשה יהיה אצל כל עם ישראל כולו, כי מה כתוב בפסוק? ויקרבו כל העדה, כולם. אז יש קלות ישראל, תהיה לכם מעלה נוספת שתבואו ליראה אמיתית בהצעה אחת. מה זה הצעה אחת? שאומרת לכל אחד ואחד מישראל לשרת לפני הקדוש ברוך הוא. כי כל אחד את איש את אחיו יעזור. נכון? איש רעהו יאמר חזק. כל אחד יחזק את השני, ידיבו חברים, כולם ביחד. ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בלב אמת. בעבודה מיוחדת של כל אחד ואחד כפי שהוא. אבל מה שהוא עושה יהיה באמת, בהתלהבות, בשמחה. אז כל העבודה הכללית הזו של כל כנסת ישראל הזו, כינוס ישראל, מתוך כוונה אחת, בלב אחד ופה אחד, כלומר, אחד בפה ובלב, לא שני דברים. אז כולם רוצים לעשות רצון אביהם שבשמיים. מפועל הזה באים כל השפע והטוב גם לכנסת ישראל וגם לכל אחד ואחד כפי מה שהוא צריך. זה בני, זה חיי, זה מזוני, כל אחד לפי עניינם. והנה אנחנו יודעים שמזמן בטלה התאווה לעבודה זרה. בעם ישראל ודאי ביטלו יצר עבודה זרה. לא קיים. ובכלל בעולם. יש מקומות אומנם במזרח הרחוק שעובדים עבודה זרה. חז"ל והתלמוד אומרים שרבותינו ביטלו יצר עבודה זרה. אז זה לא בא מצד היצר שם. בא מצד חיפוש אחר אלוקות, אחר משהו. לכן, האם באמת בטל יצר עבודה זרה לגמרי? כנראה שכן, עבודה זרה לעץ ואבן, לכוכבים ולשמש, זה בטל. אבל אנחנו יודעים שחז"ל מדמים את מידת הגאווה וההתנשאות כעבודה זרה. וכשיש לאיש ישראל איזה מוחין של גדלות, אז הוא חושב שאין כמוהו בעולם כולו. זהו, יש גאווה. ולכן, בחטא העגל, שרצו לי, מה הם רצו לעשות? שיהיה באופן קבוע ותמיד לא יהיה גדלות, יהיה קטנות. והם חשבו שעל ידי כך הם יכולים למעשה לחיות בעולם עם גאווה והתנשאות, כי כולם יהיו בקטנות. רק הם, עובדי העגל, יהיו בגדלות. והם יהיו אלה שהתנשאו, התגאו על כל עם ישראל כולו. לכן אמר להם משה רבינו לכל העדה, אם אתם רוצים לעשות תשובה על עבודה זרה שעשיתם בעגל, תקבלו עליכם שלא תעשו עוד עגל. זה לא עיקר התשובה. זה הצד הטכני. אבל אותו יצר רע של גאווה והתנסות תעבירו מלבכם. כי את העגל אתם לא תעשו כבר. עשיתם תשובה. כי הנה משה בראותו שכל העדה שהייתה אצל אוהל מועד, כולם באו, נכון? כתוב בפסוק, והקריבו כל העדה. כולם היו. וכבר היו שם. ואחר כך כתוב, ויעמדו לבני השם, אז בשביל מה הם קרבו? כדי שהוא ידריך אותם מתוך רצון שהם רוצים ומתאבים להידבק בקדוש ברוך הוא. ולא בעגל. אז לכן הרגע הזה, שבו כולם רצו להידבק בקדוש ברוך הוא, זה הנקודה שבה אפשר לבאר את מי? את יצר הרע של עבודה זרה. יצר הרע של עגל. של דברים גשמיים. כי בידוע שבעל תשובה הוא מי שבא לידו לעשות את אותה עבירה שחטא בה ולא נכשל. אז מתקבל את תשובתו. ועכשיו הם פה, והם קרבים אל המשכן, והם יכולים לייחס למשכן גם כן תכונות כמו עגל, זה כלי. כאן המקום לעשות תשובה. וכשעמדו לבני אוהל מועד, יכלו לקרב עצמם אחד בפה ואחד בלב. אחד בפה להשם, וחלילה בלב לעבודה זרה. מי יודע? הם מתקרבים למשכן. ואומרים, כן, השם הוא האלוקים. אבל בלב חושבים שמה ההבדל בין המשכן לעגל? זה גשמי וזה גשמי. הבנו? לכן, על ידי הקרבה הזו, גם יכולים מצד שני לא לחשוב על העגל הגשמי, אלא להגיד, וואו, איזה זכות יש לנו, איזה צדיקים אנחנו, שהצלחנו לבנות משכן לבורא עולם. איזה זכויות יש לנו. אז זה עבודה זרה של גאווה. אז בכל מקרה, או כך או כך, יש לנו בעיה. או מצד זה שיחשבו שזה גם כן גשמי, ואז ייתנו לזה מחשבות של עבודה זרה, או גאווה והתנשאות שאין כמונו. או יבוא יהודי יגיד לי, מהכתב שלי, אני תרמתי והנה עשו מזה את הקרובים, וזה יגיד לו הדנים, או, אני משלי עשו את המסך המבדיל בין הקודש לקודש הקודשים. ושלך יראו את המשכן. יש סכנה כזו. לכן אמר להם משה, אשר ציווה השם תעשו. הוא רומז להם שאף על פי שיהיה להם שפע מהאור אין סוף, ברוך הוא, שירד אליהם וישפיע לכל אחד ואחד מה שהוא צריך, תישארו בשפלות גדולה ואל תחשבו שבזכותכם מגיע לכם, לכן קיבלתם, ויש לכם שפע. ויכירו מיעוט ערכם, תכירו כמה אתם נמוכים, כמה אתם לא נחשבים. בעיקר הכוונה של הקרבה הזו זה למען אשר יעשו את כל מעשיהם אחד בפה ואחד בלב בייחוד גמור אל הקדוש ברוך הוא. ועל זה כך תהיה כפירה מוחלטת בעבודה זרה, ואז יהיה להם תשובה, זה יהיה התיקון. לכן אנחנו לומדים על שני הדברים, יש קרבה אבל יש סכנה, אחד בפה אחד בלב. יש יעמדו לפני השם, העמידה צריכה להיות לפני השם ולא לפני שום דבר אחר, ועד אתה לא עובד עבודה זרה, כי זה לפני השם. גם אתה לא מתגאה, כי מי אתה ומי האור אין סוף ברוך הוא, אתה לא יכול להתגאות. לכן כתוב את שני המילים, ויקראו ויעמדו. כלומר אנחנו לומדים מכאן שכל מן שיש באדם מידת גאווה והתנשאות, שהוא אומר אני המלך, היום זה כזה סיסמה ואת בני הנוער, אני המלך, כן. אני אמלוך, שידע שאין לו יראת שמיים אמיתית, וצריך לבאר את רוח הטומאה מקרבו. אבל זה קשה, אז מה עושים? מה הפתרון? ראינו את הפתרון, איפה המקום שבו אפשר מצד אחד להתקרב, מצד שני לעמוד אחד בפה ובלב, הכל באחדות אחת מול המשכן, נכון? ומה כתוב בגלות שאין לנו בית מקדש, אין לנו את המשכן, אז מה במקום משכן ומקדש? אוהב השם שערי ציון, מה אלה? בתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר למעשה אדם צריך כזה שרוצה לעבוד עמידת הגאווה, יצר הרע של עבודה זרה הזו, שיחטט רגליו לבתי מדרש ובתי כנסת ששם לומדים שיעורי מוסר, ויהיה מאזין ומקשיב, מביט וחוקר אחר גאוות הלב והתאוות שלו, להיות מנהיג, רבי, רב, ראש, מלך הכיתה, מלך השכבה, מלך השכונה, ויסיר אותה מליבו ולא יכעס, וינהג עצמו בדרך האמת. ומהי דרך האמת? שמתחילתו ועד סופו יהיה כפוף וכנוע. איך קונים את זה? בעמל. בדרך הראשונה היא לראות בכל אחד ואחד מישראל שהוא רואה, אפילו שנראה לו שהוא גדול ממנו, שיראה כמה הוא טוב ממנו בעשרת מונים. ואני באמת לידו, אני כלום. הוא יותר גדול ממני. הוא גדול ממני בכל דבר. אבל תגיד רגע, אבל הוא אפילו לא, הוא חלל שבת, הוא גדול ממני. כי הוא נופל ביצרו, וכשעשה תשובה, אני אפילו לא אתקרב אליו בשמירת השבת שלו. הוא גדול ממני, בפוטנציאל, בכוח, ביכולת שלו. עד מה כתוב בפסוק בסוף? ויראה עליכם, כבוד השם. אז מקוים בו שהוא זוכה ליראת שמיים אמיתית. כי יש בו גם הקרבה אלו אל מועד, שאז הוא מבטל עבודה זרה של גשמי, וגם ויעמדו לפני השם בלב ופה אחד, ולמעשה הם מבטלים גם את יצר אז העבודה זרה של גאווה והתנשאות. הדברים האלה קשורים לשנת השמיטה אצל אהרון הכהן. אנחנו רואים שאהרון הכהן ביום השמיני, משה רבנו אומר לו תקריב עכשיו, אתה תעשה לעבודה, תתחיל לעבוד. ואהרון חושש, פוחד שמה הוא לא ראוי. יש פסוק בפרשה שלנו שאומר ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד אז הם באים, עושים את העבודה, ואחרי העבודה כתוב, ויצאו ויברכו את העם. ומה קורה מיד אחרי זה? וירא כבוד השם אל כל העם. טוב, הנועם אלימלך, תראו איזה יופי, שהיום היורצייט שלו, אמר שיש כמה סוגים של צדיקים. יש צדיק גדול, שנקרא בשם משה, כינוי, ויש צדיק שהוא במדרגה של אהרון. לכל אחד, לפי המדרגות שלו, עולה ובא בקדושה שנקראת אוהל מועד. ולכן כתוב אחר כך ויצאו. כי כשיוצאים מאוהל מועד, יש נפילה מהמדרגה. אדם יוצא מבית הכנסת, אז הוא בתפילה התלהב, יצא החוצה, אז ירד. וזה רק בגלל סיבה אחת. אתה יודע למה מורידים אותך? כדי שתזכור לברך את העם. אתם זוכרים מה רבי אלימלך אומר? שהצדיק הוא בשביל כולם, לא בשביל עצמו כלום. אך בכל זאת, גורמים קדושה ויראה לכולם. למרות שהצדיק נופל ממדרגתו, שהוא יוצא. ולכן מיד אחרי זה כתוב, ויראה כבוד השם אל כל העם. בזכותו. וזה מה שכתוב בפסוק, עדותיך נאמנו מאוד לביתך מאב הקודש. אומר רבי אלימלך, כמו שמצאנו בגמרא, שלושה מעידים, עדות, זה על זה. הקודש ברוך הוא, וישראל, והשבת. כלומר, עם ישראל הוא העדות של הקודש ברוך הוא, אם ככה. למה? משום שכשעם ישראל שומרים שבת, אז הם מעידים שיש בורא לעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל תורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, הוא מעיד עליהם שהם בניו. נכון? והשבת, היא מעידה גם על ישראל וגם על הקדוש ברוך הוא. משולש. לכן, זה מה שכתוב בפסוק, עדותיך לשון רבים. לא עד, עדותיך. מה הפירוש עדותיך? שהם נאמנים, כתוב נאמנו, נכון? למי? למי הם נאמנים וחביבים? אומר רבי אלימלך פסוק מפורש, לביתך נאב הקודש, לאותם הצדיקים שהם בחינה של עולמות עליונים, של אוהל מועד. לכן כתוב אחר כך, השם לאורך ימים, שהם גורמים במעשים שלהם שתתפשט הקדושה ויראה לכל ישראל. ככה זה הדברים שלו. כלומר, הדברים הללו אנחנו לומדים שדרך הצדיקים, ביותם גרים תמיד בעולמות עליונים, כמו שאומר רבי אלימלך, על מנת להשפיע קדושה, הם לא יכולים להישאר שם. הם צריכים מה? לצאת ויצאו. הם צריכים לצאת במדרגה שלהם, ורק אז הם יכולים לברך את ישראל. זה ההבדל בין צדיק בפרווה, לבין צדיק עם תנור. מכירים את הסיפור בחסידות הזה, נכון? שהיו צווי חסידים, שני חסידים. אחד היה קר, קנה לו שטיימל טוב, איזה מעיל טוב, ולמד, היה לו חם. היה צדיק אחר, שהיה קר, אז מה הוא עשה? לקח כסף, קנה תנור, שם בבית, ואמר לכולם, בואו תיכנסו, התחממו. זה צדיק וזה צדיק, זה צדיק בחינה כזו, וזה צדיק בחינה אחרת. כלומר, מנקודת המוצא הזו אנחנו לומדים שגם צדיקים יש להם ירידה. אבל זה ירידה לצורך עלייה. כי בזמן שהם בתוך האוהל, הם כביכול עולים מעל כלל ישראל. כי הם עובדים קודש ברוך הוא בצורה מיוחדת. אבל על מה, איך הם יכולים להיות כלולים בתוך עם ישראל? עד שהם ייצאו, שהם ירדו ויתחברו אל העם. לכן צדיק אמיתי הוא כזה, שהוא רצו ושו. הוא נכנס אל אוהל מועד ויוצא מאוהל מועד. אוקיי? עכשיו בואו נראה קשורים הדברים לשנת השמיטה. בשנת השמיטה כתוב גיבורי כוח עושי דברו. ככה מכנה הגמרא בירושלמי את שומרי השביעית. אז אם ככה, כלומר, מדרגת שומרי השביעית היא מדרגה נורא מעניינת. היא קבועה. שנה שלמה הם שומרי שביעית. זה לא משתנה. יום כן, שבוע לא. קבוע, שנה שלמה. כלומר, זה מעמד הר סיני, שנשאר כמעמד קבוע עד היום. כולנו יונקים את החיות שלנו ממעמד הר סיני, מן התורה שקיבלנו אז. רבי אלעזר אומר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לבלי נשמע, יצתה בת קול ואמרה מגילה רז זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. איך אנחנו יודעים שמלאכי השרת משתמשים בדבר הזה שנעשה לפני שנשמע? שכתוב בפסוק, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח. למה? למה נקראים גיבורי כוח? עושי דברו, קודם כל עושים את דברו, לשמוע בכל דברו, אחר כך לשמוע, נעשה, אחר כך נשמע. נכון? כלומר, למעשה, הגבורה של המלאכים, שישראל זכו לה במעמד הר סיני, בא לידי ביטוי בזה שאנחנו מקדימים נעשה לנשמע. כלומר, בנכונות לקבל עליהם את כל מה שיוטל עליהם בלי שום שאלה ובלי שום ערעור. כלומר, קודם כל עושים, ואחר כך, אם יש צורך לברר מה הסיבה, מה הטעם, אז אחר כך שואלים, אבל קודם כל עושים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כלומר, עם זה אפשר להגיד, זה מה שמדגיש המדרש באשר לשומרי שביעית. למה? כשאדם שומר שביעית רואה את שדהו נהיה בור, מלא קוצים, והוא שותק. ובתוך הכלל הוא יודע מה זה עושה. הוא יודע איזה נזק זה עושה, איזה עבודה אחר כך מצפה לו. לנקות את השדה. כלומר, למעשה, מה הוא מקדים? הוא מקדים את המעשה, הוא קיבל מצוות שמיטה. הוא לא בהכרח מבין את הסיבה של שמיטה. הוא לא מבין את שורש המצווה. הוא לא יודע בדיוק מה העניין. אבל הוא שומר שמיטה. כי כך ציווה הקודש הבריחו. נכון? אז אם ככה, מה יש לו? יש לו מדרגה קבועה שלא משתנה. כל שנת השמיטה. אז אם ככה, הוא מצוי פה כל הזמן. באוהל מועד. ולכן הוא גדול ממדרגת משה רבינו ומידת אהרון, שהם יש להם ירידה. והוא במדרגה של מלאכים, שלהם אין ירידה. לכן נאמר עליהם, שומרי שביעית, גיבורי כוח. בדיוק כמו שנאמר על המלאכים, גיבורי כוח. המשמעות של לצאת ולהיכנס לאוהל מועד, זה מציאות של כל אדם ואדם. אותו שומר שביעית שאמרנו שהוא גדול ממדרגת משה ואהרון, זה בעניין השמיטה. כן? לא בכל ענייניו. אבל צריכים לדעת, שמי שרוצה להיות כולל וכלול בעם ישראל, צריך להיכנס אל אוהל מועד, אבל צריך גם לדעת לצאת ממנו. ולא להסתגב ולהתבודד ולהיות לבד. זה לא דרך התורה. לכן אנחנו רואים גם בברכת אהרון ומשה, משה ואהרון שיוצאים לברך את העם, ואז שורה עליהם שכינה, וגם מה שלמדנו בתחילת דברנו בפרשה, שמשה קורא לעם ישראל לבוא אל אוהל מועד, הוא עומד בחוץ, ויקרבו, ויעמדו לפני השם, ואז משה שעומד איתם לפני השם, הוא זה שאומר להם, זה הדבר אשר ציווה השם. מה הדבר? לבאר את יצר הרע, כמו שאמרנו, אבל לדעת שהכל צריך להיות באחדות אחת גמורה, וגם אני משה יוצא מן האוהל, נמצא איתכם, ולא מרחיק את עצמי איתכם, כי אני צדיק וכו', כי זה בדיוק עוזר אל העבודה הזרה של הגאווה. לא מדברים על משה, אבל אצל האדם הרגיל. לכן, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו במידת ענווה אמיתית, שיזכה אותנו להבין עד כמה כל אחד ואחד מישראל גדול אלף מונים מאיתן. ועדי כך נזכה גם להיות קרבים אל אוהל מועד, וגם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בלבד, בלתי זולתו. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום וברכה.
שבת שלום, תודה רבה.